אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה. ההסקט של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. לפני כבר הרבה שנים קיבלתי ספר באיזה כנס שהלכתי אליו שקראו לו צמח מה הוא יודע. הספר הוא מאוד נחמד ומאוד נהניתי לקרוא אותו, אבל הוא השאיר אותי עם איזו שאלה של מה אנחנו יודעים על מה הצמח יודע? ואני בכוונה לא מסבך את זה למה הצמח יודע שאנחנו יודעים שהצמח יודע. אבל זו באמת שאלה. חוקרי צמחים לעולם מתמודדים עם היבטים לא מוסברים. כל מיני החלטות או שינויים שצמחים עושים, שלא תמיד אנחנו יודעים להגיד למה הם התקבלו, בדרך כלל היום כבר יודעים להגיד איך הם יצאו לפועל. אחד החוקרים שעומדים בחוד החנית של להבין מה באמת הצמח יודע ולעקוב אחרי התהליכים שצמחים עוברים ואחרי התגובה שלהם לשינויים הוא פרופסור מנחם מושליון. מנחם לימד אותי הרבה על צמחים, הרבה על ממשק המים של צמחים, הרבה על צמחים שנמצאים בעקה או בסטרס, כמו שאנחנו קוראים לזה. ויש לו הסתכלות מאוד מרעננת על הדברים. אני מקווה שתיהנו מהרעיון שלי עם פרופסור מושליון. ועוד מילה של התנצלות, הייתי קצת צרוד בשבוע שבו הקלטתי את הפרק הזה ופרק נוסף. אז אני מצטער, אני חושב שזה לא נורא מורגש ולכן אני משחרר את הפרק ככה. תהנו. שלום לפרופסור מנחם מושליון מהמכון למדעי הצמח וחקלאות. אני אשמח מנחם בתור התחלה שתספר במה עוסק המחקר שלך, במה עוסקת המעבדה ואיך נראות השאלות שאתם שואלים.
אוקיי, שלום שירן, תודה שבאת אליי למעבדה. המחקר שלי הוא די ורסטילי, אנחנו בעצם מתחילים מרמת המולקולה, המולקולה החביבה עלינו זה הקרופורין, ועד לאיך צמח שלם בשדה מנהל את מאזן המים שלו. שמה שבאמת משותף זה ניהול מאזן המים.
אולי באמת מסביר מה זה הקרופורין למאזינים שלו בקיאים.
אוקיי. אז בואו דווקא נתחיל ממאזן מים.
אוקיי, קדימה.
מאזן מים זה נשמע מאוד חשבונאי כזה, מאזן, מים נכנסים, מים יוצאים, וזה באמת מאוד, פעולה מאוד חשבונאית, עד שאתה מבין כמה מים צמחים מנהלים במשך יום. אוקיי? כשאתה מסתכל על צמחים חקלאים, זה לא נתפס, אבל הכמות שאתה צריך להשקות, נגיד, מטע או שדה היא עצומה. בארץ לקבל תירס אחד בקיץ שאתה משקה את השדה הזה, אז כל תירס זה בערך 100 ליטר השקיה. אחרת, זה לא שלא תקבל תירס, תקבל תירס פגום או קטן או מסכן, או שלא תקבל אותו כי הוא פשוט לא מסחרי. וכשאתה שומע את המספרים האלה בפעם הראשונה, אתה די בהלם, כלומר, למה צריך כל כך הרבה מים?
זה נשמע באמת מאוד לא יעיל.
מאוד לא יעיל. וכשאתה מדבר על עצים, על אבוקדו, על הדרים, זה מאות ליטרים לקילו. אתה מבין, פתאום אתה תופס את עצמך, אתה אומר, כל כך הרבה מים, צמחים צריכים כל כך הרבה מים? התשובה היא כן. למעשה, אני התחלתי פה בפקולטה כבר את המאסטר שלי, בנושא של תעלות השלגן. המנחה שלי, פרופסור נאוה מורן, אחת המדעניות הכי מבריקות שיצא לי אי פעם להכיר, היא נתנה לי בעצם את ההכשרה הראשונית שקשורה במדידה כמותית של תעלות, של חלבונים, ובהסתכלות הביולוגית שלהם. כל השונות וכל מה שזה אומר. והמחקר הראשוני שלי באמת כלל עבודה בשיטה שנקראת פאץ' קלאם, שזה מדידה של זרמים חשמליים דרך תעלות אשלגן. וזה מה שעשיתי כל המאסטר. כשהתחלתי את הדוקטורט שלי, התחלתי מלמטה, מה שנקרא, והתחלתי לשאול את עצמי איך בכלל מעבירים מים. אז השאלה שלך, מה זה הקופורין? הקופורין זה בעצם תעלה. זה חלבון. שנמצא בממברנה, בקרום של התא. ודרכו מים נכנסים אל התא ומשם אל הצמח. כלומר, גם כשאתה משקה צמח, המים עוברים תהליך שנקרא בררני. הם לא סתם נכנסים, הם נכנסים דרך מחסומים מאוד מאוד מסוימים, ובצורה מאוד מאוד מבוקרת, והמנגנון התאי, החלבוני שמבקר את זה, נקרא אקוואפורין, או תעלת מים בעברית.
כשאתה אומר תהליך בררני, הוא בררני ברמת הזהות של המולקולה שנכנסת, או הכמות שעוברת?
בעיקר הזהות. זה עובד ממש ברמה שדומה לאנזים. כלומר, יש תעלה שמכניסה רק מים, ותעלה שמכניסה רק אשלגן, ותעלה שמכניסה רק קלציום, ותעלה שמכניסה רק מגנזיום. ובצמחים, מה שמעניין, נגיד ניקח מים, כי מים זה הנושא העיקרי, אז לנו כבני אדם יש 13 אקוואפורינים כאלה. אוקיי? יש כאלה במוח, ובאור, ובכדוריות הדם האדומות, בכל מקום. אבל בכל התאים שלנו ביחד אנחנו ייצור מאוד מורכב, יש רק 13. לצמחים יש בין 30 ל-60, תלוי בצמח.
וואו, אוקיי. ציפיתי שזה יהיה הפוך.
אז למה זה בעצם? כי הם בעצם צריכים לנהל את מאזן המים שלהם בלי לזוז מהמקום. אוקיי? צמח, אם עכשיו יש גשם אז מצוין, אז יש מספיק מים, אבל אם אין, והקרקע הולכת ומתייבשת, הוא צריך להילחם על כל טיפה. הוא צריך לש... וזאת היום ההנחה של הביולוגיה, שבעצם במקום שבו אתה צריך להיות יותר מתוחכם, אז אתה בדרך כלל יש לך יותר גנים שמעורבים. לפחות זה המצב באקוואפורין.
היי, שירן שוב. יש כאן הרבה מונחים בפרק, ואני אנסה להסביר אותם תוך כדי. אני יודע שהרווחנו הרבה מאזינים ומאזינות חדשים וחדשות, וחשוב לי שתוכלו להמשיך ולהקשיב. אז רק מילה על אקוואפורינים. אקוואפורינים, כמו שמנחם מסביר בפרק, הם חלבונים שמהווים תעלה, בעצם כמו מעבר שיש עליו בקרה של מי עובר דרכו. עוד מעט הוא מדבר על ביטוי. ביטוי זה המעבר מהמצב הפוטנציאלי של הגן, בתור קוד שערוז ב-DNA שלנו, ל-mRNA ואז לחלבון, שיכול למצוא את מקומו על כל ממברנה של או עברון קטן בתוך התא, או על התא עצמו, ולאפשר לתווך בין העברון לשאר התא, או בין התא הזה לתאים סמוכים.
ומה הם נבדלים? באפקטיביות שלהם?
אז יש פה כמה צורות של הבדל. קודם כל יש כאלה שמתבטאים בתאים שונים, נגיד יש כאלה שמתבטאים בשערות השורש, ויש כאלה שמתבטאים סביב צורות ההובלה, וכאלה שמתבטאים בתאי המזופיל, בפרחים וכו'. וגם בתוך התא עצמו, אז יש כאלה שמתבטאים בממברנת התא, בקרום החיצוני, אבל יש כאלה שמתבטאים בקרום של החלולית, של הווקולה. ויש ממברנות פנימיות אחרות, כלומר יש לך הרבה ממברנות והרבה תאים והרבה רקמות, יש כאלה שמתבטאים בשלבי חיים שונים, אז אתה פתאום מבין שהניהול הזה בכל מיני מקומות, גם בזמן וגם במרחב, מאוד מאוד משתנה. למשל, הקופורינים כמעט כולם מתבטאים בצורה מאוד גבוהה לקראת לפנות בוקר. קצת לפנות בוקר, ההולכה של הצמח איכשהו נכנס לפעולה מאוד גבוהה, והם דואחים, הולכים ודואחים במהלך היום, בלילה הם במינימום שלהם, יש להם צעון, ביטוי שנקרא צירקדיאני, שמתאים את עצמו ליום, לאור.
אני מרגיש מאוד מעניין אותי מה שאתה אומר, ואני מרגיש שכאילו דילגנו על זה, כי בהיבט של מאזן, אם נדבר על הכנסה והוצאה, אז כדי לדמיין את זה, צמחים שאוהבים את המים מהקרקע, מעבירים אותם דרכם ומוציאים אותם דרך פיוניות או דרך העלה על מנת לקלוט CO2.
נכון.
ומה שאתה אומר, והוא מעניין, וזה מין היבט שגם אני הרבה פעמים שוכח, לפעמים כשמנהלים תא, כמו שהוא מצויר בספר, עם כל התעלות שעוברות דרך הדפנות שלו, אנחנו לא לוקחים בחשבון שזה מצב שמשתנה.
כל הזמן.
ומה שאתה אומר הוא נורא מעניין, כי הצמח ממש מגיב, הצמח הגדול הזה מגיב לסביבה העוד יותר גדולה שלו, באמצעות החלבונים הכי קטנים שיש.
חד משמעי, ולא רק אלה. צמח הוא אורגניזם מאוד מאוד אופורטיוניסטי, אוקיי? תעשה ניסוי הכי פשוט בעולם, תגדל שני צמחים זהים לחלוטין, אחד בתנאים סופר מבוקרים, ואחד תשנה משהו קטן, קצת יותר או קצת פחות, הם יראו מאוד שונה תוך כמה ימים. כלומר, הם יודעים בכל רגע נתון לעשות איזשהו חישוב, מה כמות האור, מה הטמפרטורה, רמת ה-CO2, רמת המים, והם מגיבים אליהם, כאשר הנחת היסוד שהצמח בכל רגע נתון יגיע למצב הכי נכון, הכי אופטימלי שלו, וזה עושה בזכות המון המון חלבונים, המון המון סנסורים, כלומר, אם עכשיו פתאום צמח נמצא, בוא נגיד, אור מלא, יום שמש פתאום נכנס ענן, מיד יסגרו הפיוניות. מדוע? כי אין מספיק אור לפוטוסינתזה, אז חבל להשאיר פיונית פתוחה, חבל לאבד את המים. התהליך הזה קורה בדקות. זאת אומרת, תחשוב כמה תהליכי חישה ובקרה קורים, כדי שהצמח יגיב, ובסך הכל למה לחסוך מים. אז הנה, במאזן הזה, אם אין לי עכשיו מספיק אור לפוטוסינתזה, אני אסגור פיוניות, כי כרגע, אם הפיונית במרכאות סתם פתוחה, אז מה הם יתבזבזו? והיא לא תבצע את התפקיד החשוב שלה, שזה להכניס CO2 לתוך התא.
פוטוסינתזה הוא התהליך שבו הצמח מקבע את הפחמן שנמצא במולקולות של CO2, באמצעות שימוש במולקולות של מים ואנרגיה שמגיעה מהשמש, לסוכרים שאחר כך מהווים את הבסיס לכל הסוכרים וחומרי המזון בעולם שלנו. והתהליך הזה דורש הוצאה של מולקולות מים והכנסה של CO2 לתוך העלה. כל הדבר הזה קורה דרך איבר שנקרא פיונית, שאני מאוד מאוד ממליץ לעשות חיפוש גוגל בהזדמנות ולקרוא טיפה על הפיונית, כי זה איבר מאוד מאוד מעניין. ומה שקריתי לדעת לגבי הפיונית בשלב הזה של הפרק, שהיא יכולה להיות פתוחה, ואז מולקולות מים כל הזמן יוצאות ומולקולות CO2 כל הזמן נכנסות, או סגורה, ואז מים לא יוצאים, CO2 לא נכנס.
וגם ה-CO2 לא יכול להיצרך, כלומר...
אין בדיוק, אין מי שיצרוך אותו. זה, תדמיין את הצמח כאיזשהו מפעל, כן? גם המילה פלנט היא מילה, היא מפעל בעצם, כן? אז יש שם הרבה מעין פסי ייצור, אוקיי? תאים כמובן, כולם, שחומר הגלם העיקרי, הראשוני, זה CO2. והאנרגיה, החשמל שמפעיל אותו, זה האור. אז יש לך בעצם מפעל שעובד. כל יש חומרי גלם שהם ממש בסיסיים. אור, מים, CO2, מינרלים. זהו, מאותו רגע הוא מייצר את הכל. נפגע אחד מהתנאים, נגיד הטמפרטורה, אז האנזים עובדים פחות טוב, אז הצמח יגיב ויצטרך לשנות פעילויות. ואת כל זה הוא עושה ממש ברמה הרגעית. הוא מודד את עצמו כל רגע ורגע. כל מי שעובד בחקלאות יודע שאין שום שנה שחוזרת על עצמו. קח את אותו צמח באותו שדה, באותה השקעה, באותו טרקטור, אותו הכל, לא מקבלים את אותם יבולים. למה? כי קצת מהתנאים כל הזמן משתנים, ויש לילה יותר חם, ויום יותר קר, וקצת יותר אור, וקצת פחות אור, וזה כמעט בלתי אפשרי לחזור בדיוק על אותו ביצוע משנה לשנה, בגלל הסביבה.
עד כמה המחקר שלך עוסק בדירוג של חומרי הגלם שהזכרת לפי החשיבות שלהם? כלומר, כל ילד בכיתה ו' יודע להגיד לך שבלי מים אנחנו מתים אחרי 3 ימים, ובלי אוכל אפשר להחזיק המון זמן. עד כמה התעסקתם בלבדוק מה הורג קודם, או מה פוגע קודם, אור, או CO2, או מים?
כן, זה נקרא היררכיה של סיגנלים. אנחנו, זה די ידוע, אז אנחנו פחות מתעסקים עם זה, אבל אם תרצה בגדול, אז קודם כל אתה צריך את האור, נגיד, אם תסתכל על האבולוציה, אז לעצות אין מגבלת מים, הם בים, אז יש מים. אז הם לא נתקלו אף פעם בבעיות האלה כנראה של מים, אבל אור כן, ואחר כך זה מינרלים, אוקיי? יש שם, אין ריכוז גבוה, אז שם התחרות על מים, על אור ומינרלים היא מאוד מאוד גבוהה. מרגע שצמחים הסתגלו ליבשה, אז פתאום צצו בעיות אחרות. למשל, יובש האוויר הפכה להיות בעיה מאוד רצינית. ואם הפיוניות יהיו פתוחות מדי, והאוויר יבש מדי, יעלה יתייבש מהר מאוד, אז הוא חייב לסגור. אז בעצם יש היררכיה שלמה של סיגנלים כאלה, אבל גם היא מאוד מאוד משתנה. נגיד, תגדל את אותו צמח באזור הערבה. ובאזור יותר לח, נגיד באזור החוף. למרות שתשקיע את שניהם אותו דבר, בערבה הוא יסגור פיוניות יותר זמן, כי האוויר יותר רבה שם. והוא בעצם לא יהיה מסוגל לספק מספיק מים מהקרקע לעלה, שיתאים לאותו קצב עידוי גבוה מאוד שדיברנו עליו קודם.
כלומר, אם נחזור לדוגמה של המאזן, אז פה ההחזר על ההשקעה יהיה נמוך מדי כדי שזה יהיה אפקטיבי.
בדיוק. אתה יכול להגיד למה שצמח לא יפתח פיוניות במקסים כל הזמן אם אני משקיע אותו כמה שהוא רוצה. כי גם אם תשקיע אותו כמה שאתה רוצה, הוא עדיין צריך להוביל את המים האלה מהשורשים, אל העלים, אל הפיוניות, והמים עוברים המון המון מחסומים בדרך. זה לא דרך כל כך פשוטה לעבור בצורה רציפה בעצם מערכות הובלה שהן מיקרוסקופיות. אז הדבר הזה נקרא הולכה הידראולית, ובצמחים היא די מוגבלת. כלומר, זה הגורם המקביל הבא בתור. וגם פה יש הרבה בקרה של הקופורינים. מה הם צריכים להיכנס למערכת ההובלה ולצאת ממערכת ההובלה? ואת כל התאמות האלה אתה צריך לעשות תמיד בהתאם לדרישה. כלומר, יש לך תמיד דימנד, שהוא מותאם לכמות האור והטמפרטורה וה-CO2 וכו'. וסופליי, שזה כמה מים ומינרלים יש כרגע בקרקע.
אוקיי. בוא נדבר על שאלות ספציפיות ששאלתם, או מחקרים ספציפית שרצים כרגע.
אוקיי. יש כמובן די הרבה מחקרים. אני חושב שאחד המחקרים היותר מעניינים שעכשיו רץ במעבדה הוא הבקרה של המערכת הווסקולרית עצמה.
המערכת הווסקולרית זה שם כולל למערכת העצה, שבדרך כלל מובילה מים וכל מיני מינרלים מהקרקע לחלקים העל-קרקעיים של הצמח, ומערכת השיפה שכאמירה מובילה את תוצרי קיבוע הפחמן וסוכרים וכל החומרים שנוצרים בעלווה לשאר הצמח.
אתה יודע, שאני התחלתי ללמוד, אחד המשפטים הראשונים ששמענו, קסילם זה טעם מת.
קסילם הוא השם הלועזי לרקמות העצה, והחלק שמת בו הם הרכיבים שבונים את הצינוריות, שנקראים גם טרחיוס.
מערכת ההובלה של צמחים זה תאים מתים, וזה נכון.
עוד מעדדים את המסר הזה.
נכון, זה נכון, קסילם הוא טעם מת. אבל מה שאנחנו רואים היום, שבעצם אין כזה דבר כמעט שקסילם מופיע לבד. כמעט תמיד יש סביבו תאים חיים. או עוד קסילם מת צמוד, אבל באיזשהו שלב יהיה תא חי. איזשהו תא. והתאים שאנחנו עובדים איתם הרבה מאוד במעבדה, זה כבר יותר מ-15 שנה, הם נקראים תאי נדן הצרור. זה אותם תאים פרנכימטיים שעוטפים את הקסילם או את מערכות ההובלה, אנחנו בעיקר עובדים על הקסילם, בצורה מאוד מאוד אדוקה בהיקפם. כלומר, זה נכון שהקסילם הוא תאמת, אבל הוא מוקף תאים חיים. זה כמו גרב של תאים שעוטפת אותו מכל הכיוונים, אין שם שום חור, אין שם שום מקום למים, לברוח שלא דרך אותם תאי נדן. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה שהתאים האלה הם ממש שסתומי בקרה. כלומר, אולי הקסילם הוא תא מת, אבל יש לו ממברנה שהיא בעצם מורכבת מאותם תאים שמקיפים אותו. ובממברנות האלה, בתאים האלה, יש כל הרצפטורים שאתה יכול לדמיין, תעלות, את כל התעלות שאתה יכול לדמיין. יש שם בקרה מאוד עתוקה על כניסה ויציאה של מים, על כניסה ויציאה של מינרלים, על חישה של אור. מאמר האחרון שפרסמנו הראה שיש שם חישה של אור כחול, אוקיי? בבוקר יש ריכוז גבוה של אור כחול, וכל ההולכה ההידראולית מאוד מאוד עולה בצינורות ההובלה, מה שבדרך כלל מדברים על פיוניות, אנחנו פתאום אומרים שכל המערכת הווסקולרית, במרכאות מטה הזאת,
כולה מגיבה יחד.
לא רק שהיא מגיבה יחד, היא מגיבה הרבה יותר מהר מהפיונית. היא מגיבה הרבה יותר מהר מהפיונית, כלומר שהפיונית נפתחת, כבר כל מערכת ההובלה פתוחה וקשירה לאוויר מים.
ועד כמה יש את החישה ההפוכה? כלומר, עד כמה לאותם תאי בקרה השסתומים האלה, יש להם תפקיד בלהוטט לשאר הצמח, שחבר'ה, נגמר הסופליי, כמו שנגעת?
שאלה מצוינת. למשל, ה-ABA נוצר בתאים האלה ומוזן לתוך מערכת ההובלה, דרך תאי הנדן, ובעצם המקום הראשון בצמח, בזמן יובש למשל, שבו נוצר ה-ABA, הוא בתוך מערכת ההובלה הווסקואלי. ורק אחר כך בפיונית, ורק בסוף בשורש, בכלל זה יורד לשם דרך מערכת הפלואם. כלומר, מה שבאינסטינקט אנחנו תמיד חושבים, אוקיי, השורש חש את הקה, אז בטח מתחיל ה-ABA שם, אז זה כבר כמה שנים אנחנו יודעים שזה לא בדיוק ככה. לגבי, לא אמרתי, ה-ABA זה הורמון הקה, הבססיק אסיד. ואותו הורמון הקה מאותת לצמח עכשיו, תקשיב, לא טוב, זה הורמון מאוד שעולה בהרבה מאוד עקות, סטרס, בין השאר יובש, והוא קודם כל עולה במערכת ההובלה, והוא מופרש לתוך מערכת ההובלה, בעזרת התאי נדן. והוא בעצם מתפשט מאוד מהר בתוך מערכת ההובלה, ומאותת לצמח, עכשיו לא טוב, תיכנס למצב מגננה, גם אם באותו רגע האור מצוין והטמפרטורה מצוינת ויש מספיק CO2, הפיונות יסגרו, כי יש עכשיו הורמון שאומר, דיברנו קודם על היררכיה, הוא בעצם משנה את כל ההיררכיה. הוא אומר, שכח מאור, שכח ממים, שכח מהכל, עכשיו סוגרים הכל, אנחנו במצב הקה, כי כנראה אין מספיק מים בקרקע, או שיש מליחות, או שיש איזושהי התקפה אחרת. אז זה בעצם בקרה הורמונלית שמכניסה את הצמח, מעבירה את הצמח ממצב יצרני למצב הגנתי. וצמחים מאוד טובים לעבור בין המצבים האלה. הרבה פעמים אנחנו גם מתבלבלים בחקלאות, כשאנחנו מדברים על עמידויות למיניהם, ואנחנו אומרים, הנה, תראה, קקטוס, צמח מאוד עמיד. אז זה נכון, הוא עמיד ליובש, אבל זאת עמידות אקולוגית. וכשאנחנו מדברים בחקלאות, כשאנחנו מסתכלים הרבה פעמים בחקלאות, אז צמחים שהם יותר מדי עמידים, לפעמים הם קוראים לנו, אם צמח, נגיד שרמת ה-ABA עולה מהר מדי, נגיד, קצת יבש, אבל יש מספיק מים, והצמח מעלה את רמות ה-ABA מהר מדי, והצמח, בגלל זה נכנס למצב הגנתי מהר מדי, אז הוא בעצם לא יצרני בזמן הזה. ואתה רואה שזאת נקודה מאוד חשובה, כי לפעמים שאתה מטפח, או שאתה מנסה לשנות בעזרת הנדסה גנטית את הצמח, ואתה אומר, בוא נהפוך אותו להיות מאוד מוגן, אז זה כמו לקחת איזשהו אטלט, ולהלביש אותו באיזה שריון, שאם הוא נופל שלא ייפצע, אבל השריון הזה הרי יעיט אותו. כלומר, השריון זה לא הדבר שהוא צריך.
אני ממש זוכר, נדמה לי שזה דוגמה שאתה נתת, כשהייתי בתואר ראשון, שהצמח חיטה הכי עמיד ליובש, הוא צמח בגובה 2 סנטימטר, שעושה גרגר אחד ועובר השנה הבאה, הוא יהיה מאוד עמיד ליובש, אבל הוא יהיה לא יצרני בשום צורה.
בדיוק. הנושא של עמידות ויעילות ניצול מים, וכל המילים הנחמדות האלה, הם בדרך כלל מונחים אקולוגיים, אוקיי? זה כמו שאתה תנסה לקנות אוטו, והסוחר מכוניות יצא לך רכב מאוד יעיל מבחינת צריכת דלק. משהו מדהים. הוא נוסע 300 קילומטר על ליטר דלק אחד, אתה תקנה אותו?
על פניו זה נשמע כמו אחלה דיל.
הוא רק שכח להגיד לך שהמהירות המקסימלית שלו היא 5 קמ"ש. אתה מבין? זה נקרא טרייד-אוף. הרבה פעמים תכונה מאוד מאוד טובה אחת, היא באה על חשבון תכונה אחרת. זה כמו שכנראה לא תקנה רכב שהוא מאוד חסכוני בדלק, אבל בקושי זז. אותו דבר, אתה לא תרצה לטפח קקטוסים. קקטוס מאוד חסכוני במים, הוא מאוד יעיל, אבל היצרנות שלו היא נמוכה מאוד. ובעצם הטרייד-אופים האלה הם דברים שצריך לשים לב אליהם מאוד באותו מאזן מים. כלומר, המאזן הוא תמיד משהו, זה כמו מטוטלת כזאת או נדנדה. אתה לוחץ על צד אחד, אז הצד השני חייב לעלות. קשה מאוד למצוא את נקודת האמצע האידיאלית הזאת, וזה גם משתנה מאוד בתנאים שונים, באזורים שונים.
אנחנו מדברים על ABA בתור משהו שמעודד, שמעיד על הקש, יש לו כאילו כזה קונוטציה שלילי, אבל יש הרבה צמחים, אני יודע שעשיתי פעם סמינר על חסה, שבתגובה ל-ABA פתאום כל הטעמים שלה משתחררים, אני יודע שזה קיים בעוד צמחים. התעסקתם קצת בזה, בהשפעות הדאונסטרימיות של הסטרס בין אדם עצרו?
שאלה קצת המוסד ג'רגון, אני בעצם שאלתי מה ההשפעות שיקרו לאחר שבתנאים של איזשהו לחץ או קושי יופרש ABA בתאי נתן הצור.
אז כן, ה-ABA קודם כל הוא הורמון, שהוא נכון שהוא הורמון הכוח, אבל הוא מתבטא כל הזמן, ויש לו המון תפקידים חשובים גם במצבים תקינים. אז הרמות שלו מאוד נמוכות, אבל דווקא אז ראינו עבודה של עדי יערן, דוקטורנית שלי, שיש לו מה שנקרא עבודות ריסון, או בקרות ריסון, כלומר רמות נמוכות שלי ברמות נורמליות, משנות את ההתפתחות של הצמח, ובאמת יש לנו מצב שרמות בזליות של ABA הן מאוד חשובות, כי הן עוזרות בהתפתחות, שגם היא קשורה למפתח הפיונית המקסימלי, גם שהכל מושקע היטב. ל-ABA הבזלי יש תפקידים בהולכה ההידראולית של הנדן, בהתמיינות של הפיוניות, במפתח הפיונית המקסימלי, בהרבה תכונות שבדרך כלל מייחסים אותן למצבי הקו, אבל הן חשובות גם ביומיום.
מעולה. אתה מדבר, כלומר, נגעת קודם, אני מכיר את המחקר שלך, אתם עוסקים בהמון סיגנלים שהצמח חש. המבט שלי, בתור מי שעוסק בגידולי שדה והוא פיזיולוג, הרבה פעמים הוא על הצמח השלם, והרבה פעמים מאוד מסקרן אותי לדעת מה, איזה סיגנלים הצמח חווה עכשיו ומה, איזה שינויים קטנים הוא עושה, מה מרכיב את התגובות המורכבות שלו. ואני יודע שהתעסקתם בזה, אני אשמח אם תוכל קצת לספר על זה, על מה אנחנו יודעים לחוש בצמח היום.
זה נכון. הצמח מגיב למגוון שלם של סיגנלים, והזכרת הצמח השלם, וזה זה מושג מאוד חשוב, הצמח השלם. כי זה נכון שבמחקר המולקולרי, מה שדיברנו קודם, על תא מסוים, או על חלבון מסוים, או על גן מסוים, זה נחמד מאוד, ואפשר לעשות הרבה מאוד עבודה וללמוד המון. אבל קשה מאוד להשליך מהידע שיש לנו על חלבון מסוים, איך זה ישפיע על הצמח שלי. זה כמעט בלתי אפשרי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים איזושהי פעולה, מבטאים אותו, משתיקים אותו, כל דבר אחר, ואז הולכים ומסתכלים על הצמח. באמת, לפני הרבה שנים, קרוב ל-20 שנה, שהתחלנו לעבוד עם הרבה מאוד מוטנטים, גם של תעלות השלגן וגם של תעלות מים, הקופורינים, אמרנו, וואו, הן כל כך חשובות, ודיברנו הרבה על מאזן המים, בואו נראה מה קורה לצמח השלם. וגידלנו ולא ראינו כמעט כלום. אתה רואה גן שמתבטא בכמות עצומה, אתה משתיק אותו, הצמח נראה בסדר. אז אתה מתחיל לשאול את עצמך, רגע, מה שאני רואה זה מה שיש, או שיש פה עוד משהו שהעין לא רואה? ובאמת התחלנו לחפש שיטות לכמת את ההתנהגות של הצמח בתגובה לסביבה בדרך שלא רואים, אלא בדרך שמודדים בדיקות פיזיולוגיות. כי הקופורין מן הסתם לא אמור לשנות את הצורה או את הצבע, אבל אולי כן את מאזן המים, אבל מאזן מים זה לא משהו שרואים. ולכן באמת התחלנו בניסיון הזה לחפש דרכים לכמת את מה שאנחנו משנים בצמח, זה נקרא פנוטייפינג באנגלית, אני לא מצאתי לזה מילה טובה בעברית.
אני יצא.
זה סוג של כימות תכונות, אוקיי? רוב מערכות הפנוטייפינג בעולם הן מערכות שבנויות על אימג'ינג, על צילום, באורכי גל שונים ובמצלמות שונות ומשולות, מהאינפרארד שמודד טמפרטורה ועד היפרספקטרל שמודד אלפי אורכי גל שונים. אבל כשאתה מדבר על דברים פיזיולוגיים כמו מאזן מים או באמת פוטוסינתזה, אז יותר קשה למצוא כלים כאלה שנותנים לך תשובות של צמח שלם. למה הכוונה של צמח שלם? שינית גן אחד ואתה רוצה לראות את ההתנהגות, למשל האם הוא מגיב ליובש בצורה שונה, האם קצב הגדילה שלו משתנה. אז קצב גדילה אפשר עוד איכשהו לצלם ולנתח, זה הרבה עבודה, אבל תגובה ליובש זה דבר מאוד מסובך. בכלל, מה זה יובש? מתי הוא ביובש? אם הפסקתי להשקות עכשיו, עכשיו הוא ביובש? עוד שעה הוא ביובש? מחר הוא ביובש? מתי הוא ביובש? וזה שאלות שהיינו צריכים להתחיל ולהתמודד איתם, במיוחד, לא צריך לספר לך כמה יובש זה עניין חשוב. אז קודם כל חיפשנו דרך לעשות סטנדרטיזציה ליובש. כלומר, יש לך צמח בינוני וקטן וגדול, ואתה בטח מכיר את זה מהשדה, הם לא מתייבשים באותו מהירות. הקטן יכול להיות שיתייבש עוד שבוע מהגשם האחרון, והגדול מחר כבר בהקרה רצינית. וכשאתה עושה ניסויים בחרמה או בעציצים, מאוד מאוד קשה לך לדעת באיזה מצב הם. ולכן התחלנו לפתח פה מערכות בפקולטה. זו עבודה שהתחלתי יחד עם פרופסור רוני וולך לפני כמה שנים טובות, הוא חוקר פה בקרקע ומים, שבהם ניסינו למצוא את הדרך מצד אחד לבקר ניסוי בצורה סטנדרטית, כלומר שאנחנו נותנים יובש שנדע שכל הצמחים חשים את אותה הקה. זה נשמע מוזר, אם אתה עושה טיפול טמפרטורה, נכון? אתה מכוון את התנור, כולם רואים
כולם
את
אותו.
אתה עושה טיפול מלח, אתה מכין תמיסה, שופך לכולם. או שאתה עושה טיפול יובש, פר הגדרה, תוך כמה דקות הם רואים תנאים אחרים. צמח שמעדה יותר יתייבש מהר יותר. בטח בעציץ. אז היינו חייבים פה לפתח מערכות שיודעות לבקר את כמות המים בקרקע בהתאם לעידוי של הצמח. וזה לא כל כך פשוט, כי אתה לא יודע כמה הצמח צרח. כל שיטות המדידה שקיימות, או לא הכל, סליחה, הרוב, נגיד פורומטרים, תאי לחץ, מצלמות אינפרארד, נותנות לך מדידות שהן יחסיות. כן, כך פורומטר מאוד מדויק של אייקור, הוא אומר לך, הצמח הזה עכשיו יבד מהחתכת עליה הקטנה הזאת, כך וכך מולקולות מים לדקה, למטר. מצוין, אתה יכול להשקוט עם זה?
ברור שלא.
לא, כי אתה לא יודע כמה עלים יש לך, ואתה לא יודע אם כל העלים יודעים אותו דבר. כלומר, אין שום דרך לחשב כמות המים, וזה גם עבודה ידנית מאוד קשה. ולכן התחלנו לפתח מערכות שבנויות על מערכות גרבימטריות, ליזימטרים, שמודדות בצורה רציפה כל הזמן את השינויים המשקליים של הצמח, ובעצם מהר מאוד הבנו שאנחנו בעצם מודדים את הצמח עצמו, כמה מים הוא מאבד, כמה מהר הוא צומח, כמה יובש באמת יש לו בקרקע, והתחלנו לשלב עוד ועוד חיישנים בתוך המערכת, ובעצם יצרנו מערכת שנקראת מערכת אפיון כמותי. functional phenotyping, שהיא בעצם לא מצלמת שום דבר, היא רק מודדת יחסי מים בעיקר. כמה מים נכנסים לצמח, כמה מים יוצאים מהצמח, וכמה הצמח גדל. ואז צצות שאלות אחרות, רגע, אבל מה קורה עכשיו בתנאי הערה שונים? אז הוספנו חיישני אור, ואז אנחנו רואים בכל חיישן אור, ואז הוספנו מדי קרקע, ו-PH, ו-EC, ומליחות, והם יש לנו המון המון סנסורים, שהצמח יושב במרכזם, צמח השלם, ואנחנו בודקים את המאזן המלא בצורה מלאה, תוך כדי בקרה על כמות המים לכל צמח. קיבלנו מערכת מאוד נחמדה שמצד אחד נותן לכל צמח בדיוק את מה שהמשתמש רצה. נותן לך דוגמה של יובש, אוקיי? אתה רוצה לפתח או לטפח חיטה לצפון הנגב, ותבוא לעשות ניסוי, אז אני אשאל אותך מה ממוצע הפסקה בין גשמים באזור שלך. הרב שנתי, כך 60 שנה אחורה, אתה תגיד לי 11.6 ימים. אוקיי. אנחנו יודעים שמהגשם האחרון ועד הגשם הבא, באופן סטטיסטי, זה הזמן שאתה מצפה לגשם הבא. ואז ננסה לחשב כמה מים יש בבית השורשים של החיטה שלך. ונגיע למסקנה שזה X ליטרים, לצמח, בסדר. אפשר די בקלות להגיע למספרים האלה. נדע איזה קרקע וכמה מים וכו'. ואז אנחנו נחשב כמה מים יהיה, או נחשב את השיפוע של ירידת המים בשדה שלך לצמח שלך, ואז נבוא למערכת ונגיד לה, תני לנו שיפוע של איבוד מים בדיוק בקצב הזה, ונשים בעציצים את אותה קרקע, ואנחנו נדע שבסימולציה אמיתית, הצמחים שלך יחוו עקה מאוד דומה לעקה שרצית. בגלל שיש שינויים בין שנה לשנה, אנחנו נדאג שנגיד 10 עציצים יקבלו אחוז X, ו10 אחוזים יקבלו 20% יותר, ו10 עציצים אחרים 20% פחות. והנה, בניסוי השוואתי אחד, יש לנו מאות מערכות כאלה פה בפקולטה, אתה יכול לייצר סימולציה ליובש למאות צמחים, literally. יש לנו 504 מקומות, שמחולקים לקבוצות רנדומליות, כמובן הם מפוזרים בצורה רנדומלית, שחווים יובש מאוד דומה לשדה שלך בקרקע שאותה אתה הגדרת. ואז קיבלת מצד אחד מערכת שמבקרת יובש בצורה טובה, ועכשיו, תוך כדי הניסוי שאתה נותן את הטיפול, אנחנו נבדוק הרבה מאוד פרמטרים פיזיולוגיים. כמה טרנספירציה הוא עושה. מה מפתח הפיוני... לא מפתח, סליחה, מה אסטומטל קונדקטנס. אולי לא ניכנס עכשיו להבדל, אבל זה כמה מים הוא מאבד ביחס לגודל שלו, ביחס ל-VPD, ביחס להפרש הלחץ החלקים החלקי של
האוויר.
כי זה דברים שחשוב לקחת בחשבון, אבל את כל זה אנחנו לוקחים בחשבון. מדוע בעצם? כדי שאפשר יהיה להשוות בצורה נכונה בין הטיפולים השונים ובין הצמחים השונים, ולהגיע לאיזושהי מסקנה באמת איך הצמח השלם שלך מתנהג.
כבר באיך שניסחת את הבעיה מראש, אמרת, אני אוטומטית השלמתי את זה בראש, אני מתאר לעצמי שבוודאי חלק מהמאזינים גם, כשאתה אומר לי, תגיד לי איזה אזור, ובוא תגיד לי מה הכמות, אני אוטומטית אומר מה כמות המשקעים, כלומר מה כמות המשקעים העונתית. ואני חושב שעצם זה שאתה מראש יורד לרזולוציה של לא כמה מים ירדו כל העונה, אלא מה ההפרש, מה הצמח באמת חווה, זה כבר מראה את ההתקדמות, כי זה בעצם מה שהצמח מרגיש, הצמח זה לא מעניין אותו, ומקבל 200 מילימטר היום, והתייבש לכם במשך חודשיים, לא עזרת לו.
זה מחזיר אותנו מתחילת השיחה, הצמח עושה אופטימיזציה רגעית. כלומר, אם ירד גשם באופן כזה שהוא לא מוגבל בזמינות המים שלו, אז אין עקה. זה לא משנה אם לא ירדו עכשיו שבועיים מים, אבל אם יש מספיק מים בקרקע ויש לו זמינות מספיק גבוהה, זה כמובן תלוי גם במבנה השורש ובעומק שהוא מגיע אליו וכו', אבל אם הוא לא מוגבל, אין יובש, לא משנה כמה זמן מים לא ירדו. אבל מרגע שהוא מוגבל, אנחנו צריכים להבין מה הקצב, כי יש גם הרבה, למשל אחד הניסויים המעניינים שעשינו פה, השווינו אוסף של דוקטור יאל פרידמן ממכון וולקני, וגילינו שזנים מאזור ירוחם, הם הבזבזנים הכי גדולים של מים. זו הייתה הפתעה, לא חזרנו על זה פעם ועוד פעם, לא הבנו מה פתאום שעורה שהגיעה מירוחם, מבזבזת מים, כמו אחת שהגיעה ממירון. ומה שגילינו שזה בדיוק העניין, בגלל שיש לה בערך שני פולסים בממוצע של מים, אם היא לא תנצל את הזמן הכי מהר והכי טוב שהיא יכולה, היא בעצם לא תגיע למצב של זרעים. כלומר, דווקא האסטרטגיה שהובילה שעורות מאזור ירוחם, זה אנחנו מדברים על 100 ומשהו מילימטר בשנה, לצמוח הכי מהר שיכולה, קיבלת מנת מים, תרוץ, זה מה שנקרא לקיחת סיכון. אבל אין ברירה, כי במירון, דרך אגב במירון זה התנהגות מאוד דומה, אבל שם התחרות היא על אור דווקא. כי שם אם לא תצמח מספיק מהר, מישהו יבוא ויקח את האור.
כלומר, המים כבר לא מוגבלים, עכשיו אנחנו עוברים
לגורם המקבילה, בדיוק. אז לפעמים אתה מקבל תוצאות מאוד מאוד מפתיעות, אבל אתה חייב להסתכל ברזולוציה הזאת, לא רק של המאה מילימטר. כי אם תסתכל 100 מילימטר, אתה יכול לקבל משהו אחר. זה העובדה שיש לך, המאה הזה מחולק בערך לשתיים, שתיים וחצי מנות, וזהו, לא תנצל, לא תגיע לזרעים.
ועד כמה, כלומר, תמיד מדברים על החצי הבלתי נראה של השורש. אני בדיוק כותב את הצעת מחקר שלי לפוסט-דוקטורט, אז יצא לי לקרוא הרבה על שורשים. עד כמה המשוב הוא עצמי, כלומר עד כמה השורש מכווין את עצמו לפי מה שהוא מרגיש, ועד כמה יש כאן איזה מין חשיבה מרכזית של הצמח יחסית לכמה הוא מעדה, לכמה הוא עלול לצרוך, עד כמה יש כאן באמת עניין של התחשבנות או תכנון?
אז יש פה שתי שאלות. קודם כל, שורש מאוד רגיש לסביבה, והוא באמת מגיב לסביבה גם הפיזית וגם גם הפיזיקלית, כלומר כמות המים והטמפרטורה והמליחות וכו'. אבל הוא גם מונע מהדרישה. אז קודם כל צריך לזכור שהשורש הוא יותר, נקרא לזה במרכאות פסיבי, כלומר, שתהיה דרישה ויש מים, השורש כנראה יספק. הבעיה שיש דרישה ואין מים, ואז אין לו מה לספק. ואז אנחנו רואים הרבה פעמים שמתחיל להשתנות היחס של מקור מבלה, כלומר, אנחנו רואים הפסקת צמיחה מאוד מאוד מהירה של הנצר, וצמיחה מאוד מאוד מהירה של השורש, כדי להגיע למקור מים זמין. ומרגע שהוא יגיע למקור מים זמין, בהנחה שהוא יגיע, נפטרה לכאורה בעיית היובש, ואז שוב יהיה דימנד. מאמר שפרזמנו לא מזמן, עשה ניסוי מאוד פשוט. רצינו לבדוק, האם יש פיצוי של מערכת שורשים, כלומר, אם חיל, הרי אתה יודע שמערכת שורשים יכולה להיות מפוזרת באמת, ליטרלי בכמה מטרים טובים של הקרקע, ומאוד יכול להיות שחלק ממערכת השורשים תהיה באזור עם הרבה מים, ובאזור עם פחות מים. זה עבודה שעשיתי עם דוקטור אלון בן גל, ומה שעשינו, פיצלנו מערכת שורשים, שמנו על מערכת אליזימטר. חצי, כלומר צד אחד, המלכנו בצורה קלה, ואת הצד השני נשארנו רגיל, וראינו שאם צמח ידע נגיד ליטר ביום ששני הצדדים קיבלו את אותה רמת השקיעה ללא מלח, ולמחרת המלכת צד אחד והשארת את הצד השני בלי המלכה, אז הוא לקח את אותה כמות מים רק מצד אחד. ואז שטפנו את הצד והחלפנו צדדים, ואז הוא לקח את אותה כמות מים מהצד השני, שאתמול הוא לקח ממנו כלום. כלומר, השורשים מגיבים בצורה מאוד יפה, בהתאם לזמינות, כל עוד יש דימן, תדמיין את העלה כמו מנוע ששואב מים, ואת השורשים כמו קצוות כאלה, שאם יש המים, הם פשוט ישמשו ערוץ מים שמשמש את העלה. אז בסופו של דבר, בוא ניקח את זה לשאלה שלך, צמחים שהתפתחו באזור מסוים, שנגיד יש מים שמאוד מפוזרים בעומק, אז יש היגיון שהם יפתחו מערכת שורשים מאוד עמוקה, מאוד מים. אם דווקא המים מפוזרים בחלק העליון של הקרקע, יש היגיון שבאזור הזה התפתחו, מבחינה אקולוגית, אני מדבר עכשיו אבולוציונית, שורשים שדווקא הם מאוד רדודים ורצים דווקא לאורך ולא לעומק. כל זה תחת ההנחה, וזה משהו שקורה בעצם, שהשורשים מספקים את הדרישה של הנצר. כלומר, הם לא כמעט ולא עושים משהו אקטיבי, הם עושים את זה בעזרה של לחץ שורש, אבל זה חלק קטן מאוד ממאזן המים. הרוב המוחלט של המים יוצא בטרנספירציה. והטרנספירציה מונעת מיניקות שנוצרות בעלה.
כלומר, זה כמו, אפשר לתאר עמודת מים שמתחילה בשורש ונגמרת בעלה, וכל נכון. פעם שיוצא טיפה, מישהו צריך להביא את הטיפה הבאה בשרשרת.
בדיוק. ואם לא, אם לא מהמקום הזה, אז יגיע שתי טיפות ממקום אחר, ואם אין שום, בשום מקום אחר, הפיונית ייסגר, כי אחרת ייווצר מתח גבוה מדי על הצינור והוא ייפצע. יהיה מה שנקרא אמבוליזם, או שהעלה יתייבש, או שהצינור יתמלא באוויר, או שיהיה נזק אחר.
יש עוד מחקר שאתה רוצה לספר, אני יודע שאתה בין היתר חוקר גם קנאביס, זה בוודאי יעניין פלח מסוים מהמאזינים שלנו, אתה רוצה לשתף קצת בעבודות שלך על קנאביס?
קנאביס זה באופן יחסי מחקר חדש אצלנו. למעשה אני אף פעם לא חשבתי שאני אחקור את הצמח הזה, ואלמלא סטודנט שלי, עידן יפרח, סטודנט מאוד מאוד נמרץ, בכלל הגיע מתחום של חשמל ואלקטרוניקה מהטכניון, והוא החליט שהוא רוצה לחקור את הצמח הזה, והוא הצליח לשכנע אותי לעבור את כל הדרך הזאת של היקר והקשיים כדי לקבל חדר, אבל באמת בזכותו אפשר להגיד שהמחקר הזה בכלל התחיל. מה שאותי הפתיע שהתחלנו לבדוק את הצמח הזה, זה כמה מעט מידע יש עליו. כלומר, אם הייתי מדמיין את עצמי נכנס ישר למנגנים מולקולריים, דברים שאנחנו מכירים טוב בצמח הזה, מה שהבנתי די מהר זה שאנחנו חייבים להתחיל כמעט מאפס. כלומר, לא היה מידע, נקרא לזה מפורסם, על איך נכון להשקות או לדשן. בשנה, שנתיים האחרונות יש יותר ויותר מאמרים, אבל לפני 5 או 6 שנים, כמעט ולא היה שום דבר רשמי. היו הרבה שמועות.
מדעי.
במחות. לא במחות, לא היו, כמעט ולא היו מאמרים. הספרים שהיו נכתבו על ידי כל מיני חבר'ה, נקרא לזה, שאף פעם לא ידעת מה המקור, גם ראית את ההסברים שם, הם היו חצי נפנופי ידיים, חצי הסברים, חצי מונחים שגועים. כשדיברת עם מגדלים, אז או שהם לא גילו לך כי זה סוד, או שהם אמרו לך מה הם חושבים ומאמינים, אבל לא עם סיבות. ואז הבנו שהדרך הנכונה היא להתחיל פשוט מאפס, ולהתחיל ולבדוק ממש את הבייסיק, ובגלל שפה אנחנו מתמצאים יותר במאזני מים וגדילה, אז התחלנו בדיוק בזה. כלומר, איזה מצע נכון לגדל, ועשינו ניסויים מצעים, איך נכון להשקות, והניסוי של קנאביס, מנהל אותו היום איתמר שנר, סטודנט שלי, הוא למעשה ניסוי ששואל שאלה פשוטה, איך הקוט יובש, שוב, נושא שאנחנו מתמחים בו, ישפיעו על המטאבוליטים של הקנאביס, על הקנאבינואידים. שגם פה זה התחיל מסוג של שמועה ששמענו כמה וכמה פעמים שעקה זה טוב. בואו נכניס את הצמח לעקה, זה ישפר. עכשיו, אני לא מכיר את הסיפור הזה כל כך טוב, כי אני בדרך כלל יודע שעקה לא עושה טוב לצמח, אבל זה נכון שיש דוגמאות הפוכות. למשל, ידוע שאם אתה מגדל עגבניות על מים מליחים, אז הן יותר מתוקות. יש פחות עגבניות דרך אגב, אבל הן יותר מתוקות, וזו תכונה חשובה. סוג של מטבולית גם, נכון? או בגפנים. גפן צריך, חשוב, אני לא מומחה, אבל גם התחלנו לקרוא, וגפן גם, הענבים צריכים לעבור סוג של עקה, באמת כדי להגיע ליין
באיכות. לקבל את הגוף.
Whatever, אני באמת פחות מומחה בזה, אבל בסדר, אמרנו, יכול באמת להיות שהעקה שהרבה מגדלים מדברים עליה, דרושה לאיזשהו פרופיל מטבולי מסוים. ובאמת זה המחקר שעשינו, בעזרת המערכות שדיברתי עליהן מקודם. אז בעצם יצרנו, בעזרת אותה מערכת בקרה שדיברתי עליה קודם, אני לא זוכר אם הזכרתי, אבל היא יכולה להשקוט אוטומטית על פי הטרנספירציה של הצמח. אוקיי, זה מערכת שבעצם פיתחנו פה בפקולטה, והיא יודעת להשקוט צמח על פי הדרישות האמיתיות של עצמו. אם הוא ידע 100 ml, אתה יכול לחזיר לו 100 ml, או 150 ml, או 80 ml. ויצרנו ניסוי שבו אנחנו משקים צמח על פי הטרנספירציה שלו, או בדפיסית מסוים, כדי לשמר על עקות מאוד מאוד אחידות. ובאמת, עשינו את הניסוי הזה מהרגע שהצמח התחיל לפרוח ועד הקטיף ממש. שיתוף פעולה דרך אגב עם חברת BOL, חברת פלנטיטק ודדי מאירי טכניון. כל אחד תרם את התרומה שלו לניסוי הזה, דדי את המטאבוליטים, BOL את הצמחים ואת המקום בחממות שלהם, פלנטיטק את המערכות של המדידה, ולמעשה יצרנו ניסויים מבוקרים ברמה מאוד גבוהה, שבאמת ידענו בכל רגע נתון כמה צמח מעדה, ואם הוא בעקה מה רמת העקה שלו, ברמה רציפה, אנחנו מדברים על חודש, חודש וחצי של עקה רציפה, כדי לשמור באמת. ומה אתה חושב היו התוצאות?
יש לי תחושה שאתה מספר את זה כי הם לא היו מה שציפינו.
אז דווקא הם היו מה שאני ציפיתי, אבל לא מה שהמגדלים ציפו. ככל שצמח קיבל השקעה יותר טובה, קיבל יותר פחים עם מטאבוליטים יותר גבוהים. לפחות החשובים ביניהם. חזרנו על זה שוב, וזה חזר על עצמו שוב. כלומר, כמו בהרבה גידולים אחרים בחקלאות, כמה שתשקיע יותר טוב תקבל יותר יבול, גם בקנאביס. לפחות זה מה שאנחנו רואים עכשיו.
עידן ואיתמר למעשה עובדים עכשיו על הניסויים האחרונים.
אבל לפחות מה שאומרים עכשיו, ואנחנו כבר מדברים על שלוש חזרות בלתי תלויות, בכל חזרה, זה חזרה ניסויית, יש פה כמובן חזרות ביולוגיות של כמה וכמה צמחים, זה פשוט חוזר על עצמו. כמה שתשקיע יותר טוב, תקבל יותר פרחים ויותר מטאבוליטים.
וגורמים מגבילים אחרים בהיררכיה, אתה חושב שכן ישפיעו בכיוון הזה?
האור, אין ספק שהוא משפיע, אנחנו רואים את זה, אבל המחקר פה רק בהתחלתו, הקרקע, המצעים, אין ספק שהם משפיעים, גם את זה ראינו, אבל שוב, אנחנו מוגבלים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לגדל קנאבי זה לא דבר פשוט, זה לא כמו עגבניות.
לא יצא לי לנסות, אבל אני שמעתי שזה מורכב.
אתה צריך אישורים של היקר, ויקר זה אומר יחידה לקנאביס רפואי, זה אומר אישורים של המשטרה, ואתה צריך תקנים מאוד גבוהים, ואתה צריך לשתף פעולה עם חברה. כלומר, אתה מראש די מוגבל, זה לא כמו לגדל ארבידופסיס או עגבניה. ולכן אתה צריך לחשוב טוב טוב על כל ניסוי שאתה עושה, כי אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, או לפחות לא בכמויות שהיית רוצה. אבל בסך הכל אני לא מתלונן, אני פשוט בתשובה לשאלה שלך, יש מלא שאלות שמחכות לנו ואנחנו צריכים לתעדף אותן.
זה מה שאתה אומר, מאוד מתחם בלי, כי זה נוגע בתפקיד של המדע, כי למגדל קנאביס אין לו תמריץ לנסות, כי ההפסד שלו על מה שלא יצליח בניסוי, מה שייתן פחות יבול, הוא הפסד אמיתי, כל שכן כשעושים את זה בכל מיני איסופי מידע פיראטיים שכאלה, ולכן אני, זה מאוד מוצא חן בעיניי שאתה מציג פה בעצם את המהות של התפקיד שלנו כחוקרים, בטח בפקולטה לחקלאות.
חד משמעי.
יש מוצר חקלאי שלכם יש גם את היכולת וגם את התמריץ, והנה אתם באים לספק תשובה שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא מנוגדת לדעה הרווחת.
תשמע, חד משמעי, קנאביס זו דוגמה מאוד נחמדה ועכשווית, אבל זה נכון לכל גידול. זה בדיוק התפקיד של הפקולטה לחקלאות ושל מכון וולקני. מכון וולקני ממש הקים מרכז לחקר קנאביס. גם הפקולטה מנסה עכשיו. עוד לא מצליח כמו שהיינו רוצים, אני מקווה שיצליח יותר, אבל כן, מרכזי מחקר כאלה שאוספים הרבה מאוד חוקרים עם הרבה מאוד ידע, שבסופו של דבר אמורים, אחרי מחקר בסיסי, וזה מה שאנחנו עושים פה, אבל אחרי הרבה מחקר בסיסי, גם לעזור ולתרגם את זה לחקלאות בפועל, בהחלט לפי דעתי זאת המטרה שלו.
לקראת סיכום מנחם, יש שלוש שאלות שאני שואל את המורים שלי כשיש לי הזדמנות ככה אחד על אחד איתם. הראשונה זה אם תוכל לשתף איך הגעת לפקולטה. כלומר, פקולטה לחקלאות וזה, אני לא יודע אם גדלת במשק, או עבדת במסעדה והגעת ממזון, או אני לא יודע, אז איך בחרת בכלל לבוא לכאן?
שאלה טובה. אני ירושלמי, אני בכלל רציתי ללמוד בגבעת רם. ביולוגיה היה לי ברור שאני אלמד. ידעתי מגיל מאוד מאוד צעיר, וידעתי שאני רוצה לעסוק במחקר. לאו דווקא צמחים, אבל ידעתי שאני רוצה ביולוגיה. חברה שלי בזמנו, היא סיפרה לי על המקום, היא התחילה ללמוד פה. באתי, התאהבתי. ממש. לא ידעתי על זה, לבושתי. אני הייתי כבר נרשמתי, אם אני לא טועה, לגבעת רם, הייתי ירושלמי, רציתי להיות שם. ובאתי וראיתי ואמרתי, יש פה משהו טוב. וזהו, מאז אני פה.
מעולה, והיום כשאתה בפקולטה, איך אתה מגדיר את האתגרים שלך, ואני אחלק את זה לשתיים. האתגרים המחקריים פרופר, השאלות המדעיות הבוערות שאתה חותר להבין אותן, וגם הצד השני של זה, האתגרים במובן של הנגשת הידע החוצה והחלוקה שלו מחוץ לאקדמיה.
אז תראה, מבחינת אתגרים מחקריים, אני חושב שזה אחד התענוגות הכי גדולות להיות חוקר באוניברסיטה. אני חושב שבאוניברסיטה העברית בפרט, יש לי המון חופש. אף אחד לא באמת אומר לי מה לחקור. נכון, אני צריך לגייס תקציב, אבל אני חייב לומר שבאמת בנקודה הזאת שאתה חוקר באקדמיה, אתה באמת מקבל חופש אמיתי. זה קשה להבין כמה חופש אתה מקבל. אתה רוצה מחר לחקור, דיברנו פה על קנאביס, החלטתי שזה מעניין, אז הלכתי, אז כן, זה כאב ראש ולעשות, אבל אם אתה תצליח לגייס תקציבים, ונגיד לעשות את זה בצורה טובה שתביא לך תקציב מחקר, אז אתה יכול לחקור את הנושא הזה. עכשיו, איך להעביר את הידע? אז בתור איש אקדמיה יש לך שתי דרכים. אחת זה ללמד סטודנטים, והשנייה זה לפרסם מאמרים. וזה באמת שתי הדרכים שגם אותם אני מאוד אוהב. כלומר, אתה מצד אחד סובר ידע, ומצד שני, החובה שלך היא גם להעביר אותו הלאה. וזה באמת מאמרים וכנסים ואורה.
אז שאלה אחרונה, היא השאלה תשובה שלכם החוקרים תמיד נורא מפתיעה אותי. אתה כבר זמן די ארוך בפקולטה לחקלאות, מזון ותזונה. תוכל לשתף אותנו מה אכלת היום לארוחת בוקר?
מה אכלתי היום לארוחת בוקר? נדמה לי שאכלתי טחינה. טחינה עם פיתה וקפה.
זה כבר טוב. התשובה השכיחה עד עכשיו בפקולטה זה קפה וכלום.
לא, אז אני גם טיבלתי זה עם טחינה.
מעולה. בסדר, מנחם, תודה רבה.
בכיף, תודה לך.
שוב תודה לפרופסור מנחם מושליון, תודה לכן ולכם על ההזנה, תודה לגלעד הראל על המוזיקה המקורית, תודה מיוחדת למי מכם שמדרגים אותנו באפליקציות השונות, משתפים את הפרקים, וכותבים לי בפייסבוק, במייל. אני מזכיר שיש לנו מייל של הפודקאסט, podcast.agri@strudelmail.huji.ac.il. מאוד שמחים לקבל מכם הערות וכולי. תודה רבה ונתראה בפרקים הבאים.